ג'נדר והעיר הגדולה. כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. יש לסביות בשיר חדש של להקה של הרבה בנים, וגם זמרת בת שלצערנו איננה לסבית, אבל היא צעירה והכל עוד יכול להשתנות. מכריז אחד הפוסטים בקבוצת הפייסבוק יש לסביות. פוסט אחר מתייחס בהתרגשות לעונה השנייה של תוכנית הבוקר, ומכין את חברות הקבוצה לכך שג'וליאנה מרגוליס המהממת, על אף הבוטוקס המוגזם, בנשיקה עוצרת נשימה עם... לא מספיילרת. יש לסביות גם בסדרה הפראיות באמזון, בשבעה בייבי וטיטן בקולנוע, בוולריה בנטפליקס בספרדית, בתחנת 19, עונות 3 ו-4, וואו, והרשימה לא נגמרת. כל חברת קבוצה שמאתרת דמות לסבית על המסך, גם אם בתפקיד משני וקטנטן, ממהרת לדווח. כאן מעדכנות בלייב על דמויות ועלילות של לסביות בסדרות וסרטים, ואז מרחלות עליהן בכפייתיות ולא משחררות. מבהירות מנהלות הקבוצה. התסריטאית והסטנדאפיסטית שיר ראובן כבר לא מנהלת את הקבוצה הזאת. היא העבירה את התפקיד לידיים אחרות, אבל היא הייתה זו שהקימה אותה לפני שנתיים, מתוך היכרות קרובה עם הפרקטיקה של לחפש באובססיביות ייצוגים לסביים על המסך, להשתוקק למצוא אותם, ולהידבק למסך בכל פעם שקורה נס קטן, ומשהו כזה נמצא והוא מוצלח. אני צפיתי בדברים כל כך גרועים רק כי הייתה בהם לסבית. היא מודה בריאיון. תראי, זה נורא מפחיד להבין שאת רוצה לחיות ככה. כשיצאתי מהצבא ידעתי שאני רוצה להיות שמחה ושהחיים שלי יהיו טובים, אבל בשום מקום לא ראיתי דוגמה לזה. לא היה מסביב שום ייצוג לסבי, ולכן לא הייתה לי דרך לדמיין איך חיי ייראו כשהיה גדולה. הייתי בחרדה כי לא ידעתי איך דינמיקה בין שתי נשים עובדת, איך הן מפלרטטות, איך הן חיות, איך הזוגיות שלהן עובדת. מי שעזרה לה להסדיר נשימה ולגייס תקווה, שבסוף אולי בכל זאת יהיה בסדר, היא מספרת, הייתה אחותה שהכירה לה אז את ההרכב טיגן אנד סארה. אלה שתי אחיות תאומות לסביות שעושות מוזיקה בינונית ומטה. אבל הן עושות סרטים על כל דיסק שהוציאו ועושות שם צחוקים, ומדברות על בנות הזוג שלהן, והיה להן כיף, והיה נראה שהן חיות חיים חמודים וטובים. אז נרגעתי, אמרתי, אוקיי, סבבה, אני אהיה עם זה, היא מבהירה. אבל לפני כן היה לי עצוב וקשה, ובגלל זה היום אני רוצה שיהיו לסביות בכל מקום. זה ממש חשוב לי. זה חשוב לה והיא עובדת על זה. בשנים האחרונות ראובן העלתה את החוויה שלה על במות, עם מופע סטנדאפ, וגם בפינות שהגישה בתוכניות טלוויזיה, של תום אהרון, גורי אלפי ועוד, ובימים אלה החלום הישן שלה הופך למציאות. דמויות לסביות, כמו שתמיד רצתה לראות, עולות סוף סוף על המסך הישראלי. וזה קורה בסדרה שהיא עצמה כתבה. ילדות סכסכניות, הוט ימי ראשון ובוי-או-די, שיצרה יחד עם טליה לוי, אפס ביחסי אנוש, עלתה לשידור בשבוע שעבר בהוט. הלסביות בסדרה החדשה נראות ונשמעות כמו לסביות אמיתיות, והן חיות בתל אביב, והן עובדות וצוחקות ושוטות ומתלבטות ומתייסרות ומתחרמנות, ועושות כל מה שעושים ועושות בטבעיות מוחלטת. כאמור, זה היה חשוב לה. הרבה פעמים השימוש בדמויות לסביות בא משיקול של איזה מצחיק אם הן יהיו לסביות, כמו איזה תבלין ששמים ולא תמיד יודעים להשתמש בו. אבל לי חשוב לכתוב אותן כמו שהן מתנהגות, כדי שיהיה לזה ערך אמיתי, כדי שלסביות יוכלו לראות עצמן על המסך, במיוחד אלה שעדיין לא מסוגלות לומר שהן לסביות, אומרת ראובן. להזדהות, לראות את עצמך ולהרגיש שיש עתיד והוא סבבה, יש בזה משהו מאוד מרגיע. מאז שאני הייתי טינג'רית, העולם עשה קפיצה גדולה, והיום זה הרבה יותר מקובל, יש הרבה יותר דמויות כאלה. זה מרגיש פחות אישיו. ובכל זאת אני חושבת שיש לזה ערך ומשקל גם לאנשים שהם הומופובים, לאו דווקא הקיצונים שהם משתתפים במצעד הבהמות, אלא דווקא להומופובים לייט, הומופובי קורסה כאלה, לראות דמויות שיש להן פנים ואישיות ונשמה. ראובן בת 33 גרה עם בת זוג ושתי חתולות בדירה בפלורנטין. אנחנו נפגשות שם במוצאי שבת, וכשאני נכנסת לדירה, אני מוצאת אותה מתרוצצת עם סמרטוט, מתנצלת על כך שהחתולה השתינה בסלון, ומספקת רקע על מאבקי כוחות וטריטוריה אימתניים בין ההולכות על ארבע בדירה. בסופו של דבר, היא קורסת במרכזה של הספה. כשהרעיון מתחיל ושאלות נזרקות, היא מהוססת, מקדימה מחשבה לכל תשובה. אני לא בלחץ, אני פשוט באנליזה, אז בכל פעם שאני מדברת עם אנשים והם שואלים משהו עליי, אני מנסה לקרוא את החדר, מזכירה לעצמי מה הסיטואציה, בניסיון not to overshare מכורח ההרגל, כי זה מה שאני עושה 4 פעמים בשבוע. ברעיונות היא בכלל רגילה להיות בצד השואל. בנוסף לתסריטאות, סטנדאפ ופינות קומיות בטלוויזיה, היא משתתפת בעונה החדשה של סיפורים מהקורסה בכאן 11, בשנים האחרונות גם עסקה בכתיבה עיתונאית. בין היתר בימים אלה היא כותבת את המדור טיסות נכנסות, טיסות יוצאות במוסף הארץ, ולפני כן כתבה את פרויקט הגלעין, שבו יצאה לדרך עם גלעין אבוקדו, החליפה אותו בחפץ אחר, ואז את החפץ החדש בשבוע שאחרי, במטרה למצוא את עצמה בסופו של דבר עם דירה. דירה לא יצאה לה מזה, אבל בפלורנטין נעים. מכשיר עדים שאמור לפזר ניחוחות של שמן ארומטי, ממלא את הסלון בערפל, וכשהמבט מטפס על הקיר שמאחורי ראובן, הוא נתקל בתצלום שחור לבן, הנתון במסגרת זולה שכנראה הייתה פעם מוזהבת. נראים בה 3 גברים, במראה מכובד של ה-70s. וכיתוב מבהיר כי אלה שמואל פלטו שרון ואריה אברהם פילץ, היזמים של דיזינגוף סנטר בתל אביב. עותקים של התמונה הזאת קישטו פעם את הכניסות של הסנטר, ראובן מסבירה בחיוך, והיא התלהבה עד כדי כך שלא עמדה בפיתוי. הלוקיישן החדש של התמונה מקלף מעל המצולמים כל שריד של רצינות וכבוד, וזה די דומה למה שראובן עושה לא פעם בסטנדאפ ובהופעות הקומיות שלה. היא לוקחת את הדברים הבסיסיים של היום-יום, שלא פעם רגילים לחשוב עליהם בשחור לבן, מקלפת מהם את המכובדות והפסון, חושפת את מסגרות הזהב המזויפות, עד שמה שנותר זה איזה בסיס עירום וצפוד, שפתאום נראה מגוחך למדי. ילדות סכסכניות היא הסדרה הראשונה שלה והפרויקט הגדול הראשון שעליו היא חתומה כתסריטאית. ראובן יודעת ואוהבת לכתוב סיטואציות קומיות. בשילוב הכוחות שלה ושל לוי, יצר סדרה שלפחות לפי 4 הפרקים הראשונים שלה, מסתמנת כיורשת החוקית של האחיות המוצלחות שלי והמפקדת. סדרה שיצרו נשים, שמעמידה גיבורות צעירות בפרונט, ושמצליחה להיות מצחיקה ושנונה באופן מתוחכם ואינטליגנטי, אבל גם כזה שלא דופק חשבון ולא מנסה לעגל פינות. ותוך כדי כך משקפת את החוויה המפרכת לעתים של להתבגר כאישה במקום הזה ובכלל. הרעיון עם ראובן מתקיים מיד לאחר שחזרה מכאן, שם הוקרנו 2 הפרקים הראשונים של הסדרה בפסטיבל הטלוויזיה כאן סריז. זו הייתה הקרנה הראשונה לאנשים שלא מבינים עברית, חששנו מבדיחות שהולכות לאיבוד בתרגום, אבל זה התקבל ממש טוב. היו מחיאות כפיים, standing ovation, אבל אני לא יודעת, אולי הם פשוט סופר מנומסים, היא אומרת. בכל מקרה, אמרו לי שמי שגרים בכאן זה ימנים זקנים. אז יצא שהקרנת הבכורה של הסדרה הייתה דווקא בפלורידה של הצרפתים. הצרפתים הקשישים, לדבריה, עטו על כוכבות הסדרה לאחר ההקרנה, ולא עזבו עד שהצטיידו בסלפי. אבל היא הייתה בעיקר סקרנית לראות איך יגיבו לסדרה כאן. ילדות סכסכניות היא זיקוק של חוויה המוכרת לרבים, צעירים שזורמים לתל אביב בשנות ה-20 שלהם. נרגשים להתחיל חיים עצמאיים, להצטרף למשחק של הגדולים. גיבורת הסדרה היא ליהי, מאיה לנסמן, מצוינת כתמיד ועוד קצת. סטודנטית לרפואה, שעובדת כמפיקה בתחנת רדיו, ועוזבת לראשונה את בית הוריה המגוננים, מנשה נוי ושרה פון שוורצה, בתקווה שהמעבר לעיר הגדולה יוציא אותם קצת מהבריד שלה. הם עוזרים לה למצוא דירה, תומכים בכלכלית, מגיעים לבקר ולפקח, ולא מאוד מתאמצים להסתיר את מורת רוחה מהבחירות שלה. אבל היא מתעקשת. היא מוצאת דירה מרותה, ומתקלפת ושותפה ששונה ממנה כמעט בכל אספקט אפשרי. לאה, עינת הולנד, שנפלטה לא מזמן מהעולם החרדי, ומצליחה להיות בו בזמן מסעירה ובלתי נסבלת. ברגע שמתלקח רומן בין ליהי לבין הבוסית שלה, טלי שרון, נראה שהיציאה לעצמאות הייתה הצעד הנפלא ביותר בחייה. אבל כמובן שהמורכבות והתסבוכות לא מאחרות להגיע. כשאני גדלתי, האופציות היחידות היו שההורים שלי יעיפו אותי מהבית, או שהתנהגו כאילו הכל כרגיל. התנהגות של מצביעי מרץ, מה שהוריי הם לא. זה הטווח שהכרתי, שחור או לבן, אומרת ראובן. בזמן שהם המשיכו להיות הורים טובים, בכל מה שקשור ברווחה הכלכלית שלי, הם שילמו לי על הלימודים, הפסיכומטרי, שיעורי נהיגה, נתנו לי את האוטו כשביקשתי, כל ההורות החומרית, הם מאוד התרחקו ממני, והרגשתי את האכזבה שלהם כל הזמן. אני הרגשתי שהיציאה שלי מהארון הייתה המסמר האחרון בתיבה של מי שהם הבינו שאני כבר לא אהיה, של הפנטזיה שהייתה להם על הבת שלהם. כמובן שבסוף הם עברו תהליך ועכשיו הכל סבבה ומדהים, אבל בשלב הביניים זה היה סיוט. כי את אוהבת את ההורים שלך, וזו אהבה שאמורה להיות מגוננת ועוטפת, אבל פתאום בגלל המוקש הזה, היא הופכת להיות אהבה מכאיבה, כי הם לא מרוצים. בגלל זה היה לי חשוב לתאר בסדרה את שלב הביניים הזה של מישהי, שההורים שלה דואגים לה ורוצים בטובתה, אבל ברגע שעולה הלסביות שלה, הם מעקמים פרצוף. חשוב היה לי להראות שזה קורה. היא נולדה ברמלה לאם מורה ואב מהנדס, וכשהייתה בת 5, עברה המשפחה לראשון לציון. יש לה אחות אחת צעירה ממנה, וברפרוף ביוגרפי על שנות ההתבגרות שלה, כשמגיעים לבית הספר התיכון, היא מפתירה באגביות, לא באתי. בחטיבה היא דווקא מאוד נהנתה, אבל ברגע שהגעתי לתיכון, היו לי מלא עניינים שהגיעו לנקודת רתיחה. אז הייתי בבית, היא אומרת. היא מעדיפה להשאיר את החור השחור של אותם ימים מחוץ לכתבה הזאת. אבל מבהירה שההכרה שהתגבשה באז על הזהות המינית שלה, בין השאר, לא הוסיפה שקט ושלווה לחייה. בדיוק התחלתי אז להבין שאני לסבית. זה מתחיל לדפוק בדלת ואת מנסה לא לשמוע את זה. וגדלתי בסביבה שהיא סופר סטרייטית ולא רציתי את זה. הרגשתי כאילו קיבלתי חבילה ותחזירו את זה לשולח. אני לא מעוניינת לקבל אותה. לא ידעתי להתמודד עם זה. הרגשתי מאוד שונה. הרגשתי שאין לי שפה משותפת עם אף אחד, היא אומרת. קל היה לשים את זה על הזהות המינית, אבל היום אני לא חושבת שזה בהכרח קשור. היום אני חושבת שרציתי דברים אחרים. כשילדים קשה לראות זאת, כי כל הילדים דומים. אבל עובדה שגדלנו להיות מבוגרים מאוד שונים, אני ואלה שלמדו איתי. ממש לא אותו סוג של בן אדם. ואני חושבת שהשוני היה כבר אז, ואני הרגשתי שאני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה. הניקוז שמצאה לבסוף ללחצים שאפפו אותה אז, הפך עם השנים לבסיס האיתן של הקריירה שלה. היא התחילה לכתוב. אז זה היה בלוג אישי באתר תפוז המנוח. הרגשתי שמחברים אותי לאיזה צינור הנשמה, היא אומרת. אני כתבתי, אנשים היו מגיבים לי, וזה הציל אותי. זה היה בלוג אישי של צחוקים. הייתי לוקחת את מה שקרה לי, שזה היה מעט מאוד אז. הוא מנסה לספר מזה סיפור מצחיק. זה לא היה מאוד מוצלח, היא חורצת בדיעבד, אבל זה סייע לה לשרוד את התקופה ההיא. גם השנתיים של השירות הצבאי במודיעין לא היו להיט, אבל יצאתי מהחמש שנים הלא טובות האלה עם ידיעה שאני רוצה לכתוב משהו אומנותי, שאני רוצה ליצור. ידעתי שאני לסבית וידעתי שאני רוצה להיות מאושרת. זה הכל דברים שלא ידעתי כטינג'רית, וידעתי שאני הולכת להשיג אותם. היא כבר התחילה להימשך לקולנוע, אבל בגלל שזה לא נראה לה נתיב פרנסה מבטיח, החליטה ללמוד במקביל רפואה כדי להיות פסיכיאטרית. הייתי מפגרת אז. אמרתי שאני לא מאמינה בפסיכולוגיה, אז זה יהיה פסיכיאטרית, כי האמנתי בתרופות. זו ממש לא דעתי היום, אבל לא לקח הרבה זמן עד שהחליטה לפרוש מהמכינה לרפואה ולהתמקד בלימודי תסריטאות, והתקבלה לסם שפיגל. רוב התלמידים יוצאים מבית הספר הזה עם חלום ליצור סרט קולנוע שיעיף את העולם, אבל לראובן היה ברור מההתחלה שהיא רוצה לעשות דווקא טלוויזיה. כי זה הדבר שהכי השפיע עליי. ישבתי מול הטלוויזיה כל כך הרבה שעות. למדתי ממנה לדבר ולהרגיש יחסים בין אישיים. הרגשתי שהיא הכתיבה לי את החיים ועזרה לי לכוון אותם. אז זה הדבר שבו אני מעוניינת להשתתף, היא אומרת. אבל אחרי שסיימה את הלימודים ועברה לתל אביב, הסטנדאפ פרץ לה לחיים. אני אוהבת להצחיק. זה עושה אותי מאושרת. וגם חשבתי שאני יכולה להיות טובה בזה, היא מסבירה. זו הייתה תחושה פנימית, בניגוד לסוגי אומנות שדיפ דאון אני יודעת שאני אוהבת כצופה מבחוץ, הייתה לי הרגשה שסטנדאפ זה משהו שאני יכולה לעשות. במבט מהצד, סטנדאפ נראה פחד אלוהים. לעמוד על במה באופן נורא חשוף, בלי תפקיד כתוב שאפשר לאחז בו, או שיר שכבר ביצעת 100 פעם. כל המבטים עלייך וכולם מחכים. קדימה, תצחיקי אותנו. לי זה דווקא נראה פחות חשוף ממשחק שבו העירום הוא רגשי. בסטנדאפ אני בוחרת את רמת העירום. זה נעשה בתנאים שלי. וגם העירום של להיות לבד על הבמה בשליטתך. כך שאף פעם לא הרגשתי שאני צריכה המון אומץ כדי לעשות את זה. זה הרבה פחות מפחיד אותי מלשיר או לשחק. אלה הרבה יותר חשופים בעיניי. בסיוטים שלי אומרים לי, תעמדי על במה ותשירי לנו משהו. נשים הן עדיין מיעוט בסטנדאפ. בערבים שאני חלק מהם משתדלים שיהיה יחס שווה בין נשים לגברים, אבל אני חושבת שלגברים עדיין יותר קל לעמוד על במה ולספר בדיחות. ההתרסקות שלהם תהיה פחות כואבת בהשוואה לאישה שעושה את זה. תראי, אני כבר הרבה זמן לא מעורבבת בסטנדאפ. אני באה פעם בכמה זמן, אבל לא ממש חיה את זה. אבל כשכן הייתי, לפני ששקעתי בדברים אחרים ששתו לי את הזמן, שמתי לב שנשים שהגיעו לעשות סטנדאפ באו מאוד מוכנות, ואצל גברים יש יותר חופש. הם יותר סומכים על עצמם, אומרים, יש לי את הרעיון הזה, בוא נראה מה יקרה איתו על הבמה. כנראה שגם להיות אישה וגם לעמוד על במה דורש יותר אומץ, בגלל העולם והדרך שבה הוא ערוך, שזה לא לטובתנו. אז לשים את עצמך במקום הסופר פגיע הזה, אני חושבת שלגברים, שברור שגם להם זה קשה ומפחיד, זה עדיין יותר קל. אבל את יודעת, פחות נשים הולכות גם למדעי המחשב ומדעים מדויקים. אין מה לעשות. תקרת הזכוכית שבמוח שלנו מונעת מאיתנו לעשות הרבה דברים. מגברים גם יש יותר ציפייה חברתית להיות מצחיקים. אני לא יודעת אם זו ציפייה חברתית. אני חושבת שגברים מצחיקים מתוגמלים הרבה יותר. אני מרגישה שאישה וגבר יכולים לומר אותו טקסט באותה סיטואציה, כשהם יושבים עם חברים מהלימודים או מהעבודה למשל, על גבר יגידו, וואו, אתה הכי מצחיק בעולם, ועל אישה יגידו, איזו משוגעת, מה יש לה? היא לא אמורה להיות מצחיקה. אבל זה קורה בסביבה שאני בחרתי לא לחיות בה. אני לא חיה במקומות האלה. לעומת זאת, בת הזוג שלי שלומדת מדעי המחשב, הרבה פעמים הייתה חוזרת ואומרת, אני מצחיקה. אני אומרת דברים מצחיקים, ואף אחד לא צוחק. ומישהו שלומד איתי אומר דברים פחות מצחיקים, וישר כולם אומרים לו, איזה מלך אתה. היא הייתה משתגעת מזה. בהופעות שלה הייתה ראובן שולפת הבחנות חדות ולא שגרתיות על המציאות, צוחקת על המראה שלה, על לסביות ועל מזרחיות ועל פסיכולוגיה. צחקה הרבה על עצמה וקצת גם על שרית חדד. בדמיון שלי, אני ושרית חדד ביחד כבר 4 שנים, או כמו ששרית אוהבת לקרוא לזה, 48 חודש. היא אמרה שם כבר ב-2014, וסרטטה מערכת יחסים שנקלעת לקשיים עם פרוץ האינטיפאדה השלישית, כשחדד נאלצת לצאת מדי יום לשמח חיילים ולבקר פצועים. חדד עוד הייתה אז עמוק בארון. היה פה ניחוח של אאוטינג? אאוטינג, בואי, כאילו איש לא ידע אז על שרית חדד. הרי אם אף אחד לא היה יודע, זה לא היה מצחיק. עצם זה שעליתי לבמה וכולם צחקו והבינו על מה אני מדברת, מראה כמה שזה לא היה אאוטינג, ועד כמה זה היה מגוחך שהיא הייתה בארון. כלומר, יצאת מנקודת הנחה שכל מי שהיה בקהל יודע. עשיתי סטנדאפ בתל אביב להכי היפסטרים בעולם שמכירים את השיח. תראי, אני שמעתי ששרית חדד לסבית ב-1999 מדודה שלי, שהיא רואת חשבון ברמת גן. כבר אז התחילו השמועות. אז אני לא חושבת שזה היה אאוטינג. אם הייתי עושה סטנדאפ על... יוצרת ומהרהרת לרגע. על מי היה מפתיע לומר שהיא לסבית? על עדי ביטי למשל. אנשים לא היו צוחקים, כי זה היה נורא מבלבל. אבל על שרית חדד כולם ידעו. זה היה אפיל בחדר שהצבעתי עליו, ובגלל זה זה היה מצחיק. ועכשיו כשהיא סוף סוף יצאה מהארון, אני מאוד שמחה בשבילה ובשבילנו. זה חשוב. מישהו שראה את ראובן באחד ממופעי הסטנדאפ שלה, סידר לה פגישה עם מירית טובי, מנהלת מחלקת הדרמה בהוט. טובי התלהבה מהרעיון לסדרה על שתי צעירות שעוברות לגור יחד כשותפות בדירת תל אביבית. בשנה הראשונה שלי בתל אביב, הרגשתי שאני מאוד מתעסקת בחיפוש אחרי בית, ושהחיפוש הזה הוליד משהו שלא חוויתי אף פעם. הרגשתי שזו הפעם הראשונה שקורים לי דברים, שהחיים קורים. תמיד גרתי אצל ההורים שלי בראשון, ואף פעם לא הייתי צריכה לדאוג לדברים כמו כסף. פשוט גרתי אצלם. הייתי הילדה שלהם. וברגע שיצאתי משם, הרגשתי שאני מקבלת את העולם בצורה סופר אינטנסיבית, וזה היה משוגע, כי הוצפתי בכל כך הרבה רגשות, בדידות גדולה ובלבול, אבל גם שהנה אני סוף סוף נוגעת בחיים, ולא רק מסתכלת עליהם מן היציע. החיפוש אחרי בית גרם לי לרצות לבטא את זה, לכתוב על זה. היא גרה בעבר עם שותפות, אבל הסיפורים בסדרה לא קרו לה במציאות, היא אומרת. עם זאת, היא לקחה אלמנטים ותהיות מהחיים שלה, למשל, מה היה קורה אם הייתה ממשיכה עם לימודי הרפואה, התמיכה של ההורים ובה בעת הקושי שלהם לקבל את הלסביות שלה, ומזגה אותם לתוך הדמויות. וככה גם עם פנטזיות. הרומן שמתלקח בין הגיבורה לבין הבוסית שלה ברדיו, מכניס לסדרה ליבידו גואש, מצית מנוע שמניע את העלילה, ומשחק על הצומת הנפיצה של מערכת יחסים ויחסי מרות. זה כמו מבוכים ודרקונים. אני שולחת את הדמות שלי, לכי תהיי עם הבוסית שלך. זה הכי כיף בעולם, וזה לחיות איזושהי פנטזיה. כשניסיתי לחשוב על הקו עלילה הזה, ניסיתי בעיקר לחשוב מה היה מחרמן אותי. נתנו לי כסף, אמרו לי תעשי סדרה, והרגשתי שאני עכשיו יכולה לתת מתנה לכל הלסביות בעולם, ובעיקר לעצמי. הלסבית הצעירה, שיושבת בבית ההורים שלה, מדפדפת ב-VOD של הוט, ומחפשת משהו לראות. אז שאלתי את עצמי, מה הכי היה מעניין אותי, מחרמן אותי, מסעיר אותי? איפה יש את המכשול האירוטי הכי גדול? אני כתבתי את זה מהכוס, לשם כיוונתי. העניין של יחסי מרות ורומן אסור זרקו אותה כמה שנים לאחור. כמובן שלא נהניתי להיות בארון. להיות בארון זה חרה, זה סיוט. אבל כשאת שם, הדבר שלא מספרים לך, זה שברגע שתצאי מהארון, דברים יהיו הרבה פחות מחרמנים. כי פתאום הכל מותר. כשאת בארון ומאוהבת בחברה, ואתן מתחרמנות במסיבה ואף אחד לא יודע וזה סוד, כשאת מחוץ לארון ואין את המכשול הזה יותר, הרמות האלה של הריגוש נעלמות, היא אומרת. אז אני חושבת שפה בסדרה זה מחרמן ומעניין, כי בסיפורי אהבה בלתי אפשריים, הרגשות מגיעים לרמה קיצונית. וברומן ביניהן יש מכשול עצום, גם בגלל פערי הגיל וגם זה שהן עובדות יחד. מבאס שבחיים אי אפשר גם וגם, גם לשמור על רמת הריגוש המטורפת הזאת, וגם להיות בזוגיות ולדעת שהכל בסדר. אז מאוד נהניתי לכתוב את זה, ובעיקר אני חושבת שהייתי מאוד שמחה לצפות בזה. במיוחד אם הייתי עדיין גרה בבית של ההורים שלי, זה היה מעיף אותי. ולשם כיוונתי, למקום הזה, של מה היה מעיף אותי, הלסבית הקטנה שאסור שאף אחד ידע שהיא כזו. אז הסדרה מבחינתך היא גם אג'נדה? קשה לי לומר אג'נדה, אבל כן הרגשתי שנתנו לי כוח, ושאני רוצה להשתמש בו כמו שצריך. וגם בהמשך הסדרה, הנושאים שבחרנו לעסוק בהם ממש כבדים. יש פרק על פוסט-טראומה, יש פרק שאחת הבנות חוזרת אחורה, לא אעשה ספוילר, כי הרגשתי שיש לי כוח וסבבה האוריינטציה שלי קומית, אני עושה סטנדאפ, אני מצחיקה. ברור שזו דרך הביטוי הכי נוחה והכי מעניינת אותי, אבל אם יש לי כוח, ברור שאני רוצה להשתמש בו בצורה שאני חושבת שהיא נכונה. ומה שנכון וחשוב בעיניי זה שיהיו דמויות לסביות על המסך, ודמויות אמינות. לא כאלה שאני יודעת שלסביות לא מתנהגות ולא מדברות ככה, כי כתבו אותן גברים. ראובן כתבה את התסריט, וכששאלו אותה מי רוצה שיביים את הסדרה, נקבה מיד בשמה של טליה לוי. אמרו לי שהיא לא תעשה את זה, זה לא יקרה. ובאמת כשהתקשרתי אליה היא אמרה לי שהיא מאוד עסוקה ועמוסה, אבל שישלח לה לקרוא. שלחתי, ואחרי 10 ימים היא כתבה לי, קראתי, צחקתי, נעצבתי. איפה זה עומד? בהתחלה היא הייתה מאוד נדיבה, אמרה לי, ניפגש כל כמה זמן ואו שנעשה את זה בסוף או שיהיו לך פגישות חונכות בחינם. חצי מהזמן סתם דיברנו, ובחצי השני נתנה לי את ההערות תסריט הכי מבריקות בעולם. בסופו של דבר לוי החליטה לביים את הפרויקט. הן כתבו מחדש את 12 הפרקים ויצאו לדרך. הגעתי לצילומים. הרגשתי שאני צריכה טיפה להתרחק, ואמרתי לטליה, מוזר לי להיות בצילומים. אני לא יודעת אם אבוא. היא מיד ענתה, כן, ככה את אמורה להרגיש. זו ההרגשה של תסריטאי על הסט. אז הגעתי רק לחצי מהצילומים, לא להכל. הוזמנתי להביע דעתי בכל שלב, אבל החלטתי לשחרר, כדי שטליה פשוט תעשה את הדבר שלה. הרגשת מוזר לראות משהו שאת עבדת עליו כל כך הרבה שנים, עובר פתאום לידיים אחרות? תראי, אלה הידיים הכי טובות שיש, של בן אדם שאני מעריצה, אז להפך, הייתי רגועה. גם אם היו דברים שלא היו כמו שדמיינתי, אמרתי לעצמי, טוב, זה מה שטליה דמיינה, ואני סומכת עליה, התמזל מזלי. ראובן רוצה לכתוב עוד סדרות. היא מתכננת לכתוב ספר, עוד לא יודעת על מה. ועכשיו היא כותבת עם גיטית פישר את קפות, מחזמר לקאמרי, המספר על רומן בין שתי תיכוניסטיות, זה נורא כיף. במהלך הרעיון, היא נהיית נינוחה. אבל למחרת היא שולחת הודעת וואטסאפ שבה היא כותבת שהתעוררה מודאגת וחשוב לה לחדד כמה דברים. היא לא מצליחה להתפנות לשיחה במשך היום, אז למחרת, יום הפרמירה החגיגית של הסדרה בישראל, צונחות שלוש הודעות קוליות בטלפון שלי בשעה 5:45 בבוקר, אחת מהן באורך של יותר מ-17 דקות. ראובן מסבירה שהיא מתקשה לישון בגלל ההתרגשות לקראת הפרמירה, מביעה תקווה שהטלפון שלי על שקט ולא יעיר אף אחד, ומבקשת להבהיר ולחדד. היא מסבירה בהקלטה שלהרגשתה, יש בארץ תפיסה שכל עוד הומואים ולסביות יכולים לחיות את חייהם בשלווה בתל אביב, אז מה אתם רוצים? כשסבתא שלי נולדה, לא היה דבר כזה להיות לסבית, לא הייתה כזאת אופציה. והנה, עוד בימי חייה, הנכדה שלה מביאה בת זוג לארוחות שישי, ומדברת על זה בכל מקום שרק נותנים לה. אז אני מבינה שאפשר לראות את הקפיצה הזאת ולומר, תראו כמה השגתם. האם מה שדחוף עכשיו זה לבכות שאין ייצוג? אבל מבחינתי כן. כי מה לעשות שרוצים להיות שווים? וחוץ מזה ייצוג זה לא פריבילגיה. כי מאוד חשוב לראות אפשרויות לאיך העתיד שלך ייראה. לדעת שהעתיד הרגיל והמאושר אפשרי, ושאנשים עשו את זה. היא ממשיכה. אני חושבת שאומץ הוא שלוחה של תשוקה, וכדי להשתוקק למשהו ולרצות לעשות אותו, את צריכה לחוות אותו ולהרגיש אותו. וזו המהות של הקבוצה יש לסביות, כי חברות הקבוצה רוצות לראות את הייצוג הזה. ואצלי כמבוגרת, התשוקה שהייתה לי כנערה לראות לסביות אחרות ולחשוב שיהיה בסדר, לא נרגעה. זו כמיהה שלא היה לה שום מענה. ובגלל זה היה לי ברור שאם יש לי את הכוח לשים משהו על המסך, ודאי שאבחר בדבר הזה שכל כך חשוב לי. לסבית שלומדת ועושה טעויות, וזה סבבה. ג'נדר והעיר הגדולה. כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.